הגמרא במסכת פסחים בדף סמך בית או כף בית. הגמרא אומרת עניה, שמעון העם סוני ואמרה לה נחמיה העם סוני, היה דורש כל עתים שבתורה, כל מקום שכתוב המילה עת באה לרבות, כמו כבד את אביך. כמו כבד את אביך, זכור את יום השבת לקדשו. המילה עת באה להוסיף תמיד עוד דבר נוסף, מה שהתורה לא הזכירה. כבד את אביך, דרשו רבותינו, לרבות אחיך הגדול, לרבות בעל אמך, ואת אמך אחותך הגדולה, אשת אביך גם כן. אז המילה עת תמיד באה להוסיף, והיה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוהיך תירא, מה שייך להוסיף? איזה דבר אני יכול לדמות לקדוש ברוך הוא? כתוב בתורה, את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. אז כתוב את. מה זה את? ברש. כלומר, לא דרש שמה. פחד. איזה דבר ניתן לדמות לבורא? כתוב, ואל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. ואל מי תדמיון אל, ומדמות תערכו לו. מה אפשר לדמות? פרש, אמרו לו תלמידיו, רבנו כל עתים שדרשת מה יהיה עליהם, כל כך הרבה עתים, עת, 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 כל עת ועת, פרשת לנו מה הוא? עכשיו ברגע שאתה עצרת פה, אם כן, גמרנו, מה תהיה עליהם? מענה להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. כלומר, יש דברים שמצווה לומר, יש דברים שמצווה לא לומר. אני עד היום כוונתי לשם שמיים ודרשתי עת. אבל עכשיו, כשאני רואה שהעת הזה לא מסתדר, איך אני אדרוש דרשה של עת, אני אקבל גם על זה שכר. זה נשאר כך בסימן שאלה. שכה הגמרא ואומרת, עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. יש דבר אחד שאפשר לדמות אותו בהלכה, בצד מה, לא לגמרי, בצד מה, באיזה עניין, למורה השמיים, לכבוד השם, וזה תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים זה אחד הדברים, רבותיי, החמורים ביותר, קשים מאוד מאוד. והצרה שלא תמיד אפשר לדבר על זה, כתב כבר הגאון, רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ, שהחכמים לא מדברים על זה הרבה, שלא יאמרו, שאנשים לא יאמרו שכאילו לטובת עצמם הם מבקשים. ומחפשים את הכבוד שלהם חלינה, משל זה מדברים, אבל אין מה לעשות, זה תורה ואנחנו חייבים לדעת, בפרט בדורנו, שלצערנו, הדבר הזה הולך ומתרופף. וגם אצלנו, הרבה חושבים שהם יודעים לכבד חכם. הוא יגיד לחכם, אני עפר תחת כפות רגליך, אבל אתה לא בסדר, אבל אתה שקרן. ככה הוא עושה לו. אתה מבין? הוא יגיד מה שיגיד, ועוד לא הבין מה זה, איך צריך להתנהג כלפי מי שלמד תורה, פרט תלמידי חכמים שלומדים תורה. 30, 40, 50 שנה, 60 שנה, אתה יכול לספור כמה לילות נידד שינה מעיניו, כמה אוכל מנע מפיו. כמה צמא, למד בתורה בצמא, מסירות נפש, שימש גדולים. ואתה בא מבטל את דבריו והדעה שלך יותר ממנו, פעמים אדם לא מוכן לקבל. הוא הכל על תנאי אצלו. מוכן לקבל חכם בתנאי שהחכם יאמר לו את הדברים שהוא אוהב לשמוע ואת הדעה שהוא רוצה לדעת. אבל אם זה נוגד את דעתו בכהוא זה, אוי ואבוי. וזה רבותי, אנחנו צריכים ללמוד לאט לאט. צריך הכנעה. צריך לדעת שזה... הקדוש ברוך הוא זה עבודת השם. אחד מהעבודות שהם נקראים עבודת השם, זה לא רק לתרום כסף ולקום בפני החכם וכו' וכו'. זה באמת לדעת להעריך ולדעת לשמוע, ונראה מה שכתוב בספרים, כתוב דברים חמורים מאוד מאוד. רבנו בהי בספרו קד הקמח כותב, דע שיראת תלמיד חכם היא תיקרא יראת השם ממש. ומי שאינו ירא מתלמיד חכם אינו נקרא ירא שמיים כלל. אי אפשר להגיד שהאיש הזה ירא שמיים. וזה גם אותו דבר רבותיי, אדם שאין לו רב, שהוא באופן קבוע, יתייעץ איתו וישאל אותו על כל פעולה שהוא עושה שאולי היא נוגדת את ההלכה. ובאמת יבקש את הדעה שלו, באמת, זה חמור מאוד, קרוב מאוד להיות שהוא יעבור על דברי תורה בשופי. לדעת להעריך ולדעת לשמוע, ונראה מה שכתוב בספרים, כתוב דברים חמורים מאוד מאוד. רבנו בהי בספרו כד הקמח כותב, דע שיראת תלמיד חכם היא תיקרא יראת השם ממש. ומי שאינו ירא מתלמיד חכם אינו נקרא ירא שמיים כלל. אי אפשר להגיד שהאיש הזה ירא שמיים. וזה גם אותו דבר רבותיי, אדם שאין לו רב, שהוא באופן קבוע יתייעץ איתו וישאל אותו על כל פעולה שהוא עושה שאולי היא נוגדת את ההלכה. יראת השם ממש. ומי שאינו ירא מתלמיד חכם אינו נקרא ירא שמיים כלל. אי אפשר להגיד שהאיש הזה ירא שמיים. וזה גם אותו דבר רבותיי, אדם שאין לו רב, שהוא באופן קבוע יתייעץ איתו וישאל אותו על כל פעולה שהוא עושה שאולי היא נוגדת את ההלכה, ובאמת יבקש את הדעה שלו, באמת, זה חמור מאוד, קרוב מאוד להיות שהוא יעבור על דברי תורה בשופי. בכל שכן, בכל שכן, שאסור לבזות ואסור להרהר ואסור חס ושלום לדבר על תלמידי חכמים. משנה באבות פרק ב', שמה הוא היה אומר, מי זה הוא? שמה מדובר על רבי אלעזר הגדול. רבי אלעזר בן הרקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. הוא היה אומר, הווה מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. כלומר, תשתדל תמיד. איפה שיש חכם לרוץ לשם, לשבת לשמוע ממנו דברי תורה. ואז אתה מתחמם, מהדברי תורה שאתה שומע מפיו, והוא מתחמם כנגד אורם תלמידי חכמים. ואחר כך והוא זהיר וכהלתה, למה? כמה שאתה מתחמם, אתה יושב לידו, אולי תעשה דבר שלא כרצונו, תפגע בכבודו, תזהר מאוד וזהיר בגחלתם, כמו שגחלים, שאתה אוחז גחלים, איך אתה נזהר שלא יפלו על בגדיך, שלא יפול על הריחך, שלא ישרוף אותך, שלא יחווה אותך, תזהר מאוד מאוד. שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת צרף, וכל דבריהם כגחלי אש. כלומר, המשנה הזאת, ביאורים בלי סוף כתבו, אבל כמה העריכו בדבר הנורא הזה. כותב רבנו בהי שהקדוש ברוך הוא שנתן תורה בהר סיני למשה רבנו, העציל למשה ולכל חכם שיבואו מאחרי משה, ממשה רבנו והלאה, במשך כל הדורות, הרי כל החכמים שיש לנו בכל דור ודור, הם למדו מהרבנים שלפניהם, ואלה מלפניהם, לפניהם. כמו שראינו במשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לנביאים, ועם זקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, וכן מדור לדור, הרמב״ם גם הביא את שלשלת הדורות של חכמי ישראל. אומר רבנו בהי שגם האציל הקדוש ברוך הוא מאורו ומהאש שלו בכל חכמי ישראל. ולכן יש לנו כלל, שגם אם חכמים יפסקו איזה פסק, והפסק הזה יתפשט ויתקבל לכל תפוצות ישראל, תדע שכך הסכימו בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא עזב את עמו ישראל. ואף על פי שהיינו בגלות, ואין לנו סנהדרין, ואין לנו כעת דעה אחת ופה אחת שכל החכמים מסכימים לאותה דעה, אלא באבונותינו יש מחלוקות ויש מנהגים. אבל הקדוש ברוך הוא לא עזב חסדו, בכל עיר ועיר, כל מדינה ומדינה, השאיר לנו שריד מהעיר, שם לנו איזה גדול, שם לנו איזה מנהיג, שם לנו איזה פוסק, כמו שהיינו רואות, בכל התורות כולם. לא היה דור שלא היה באותו דור איזה פוסק, איזה חכם שמורה את התורה, את העם, והתורה לא נאבדה חס ושלום מישראל. החזון איש מוסיף ואומר שגם אם יתגלה עוד איזה סדרה, כמו לדוגמה ירושלמי סדר קודשים אין לנו, נעלם מאיתנו, יבוא מישהו וימצא את הכתבי יד האלה והם יהיו סותרים הלכה פסוקה שמדורי דורות, משום זה לא ישתנה הדין. וכן נמצא גם פסקים של איזה חכם, שהם סותרים את ההלכה המסורה והמקובלת מדורי דורות, זה לא משנה. כי תדע, אם הקדוש ברוך הוא כך עשה, זו התורה שאנחנו קיבלנו, תורה שבעל פה, שמפרשת את התורה שבכתב, כפי שקיבלנו אותה מסורת, אחת אחרי השנייה, מדור אחרי דור, וכך זה התפשט בכל תפוצות ישראל, זהו הדין. זוהי ההלכה. כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואין לנו אלא מה שתורה שיש לפנינו. לא תאמר, יש אולי עוד תורה אחרת, גנוזה, שלא התגלתה, והיא נוגדת, חס ושלום, את ההלכה שיש לנו, ואין הדבר סוף, כך חס ושלום, ונאבד את כל השייכות שלנו, מרבו כך. ויותר צריך להיזהר. עכשיו חזור לענייננו. זהירות בכבודם של תלמידי חכמים ככל האפשר. יש גמרא מפורסמת מסכת שבת. כמה אנחנו אוהבים סגולות. שם הגמרא מדברת עד נרות שבת, מי שזהיר בנרות שבת, אביין לתלמידי חכמים, נרות חנוכה, ועוד ועוד. אחרי זה שם רבה אומר, אמר רבה, מן דרחים רבנן, אביין לבנין רבנן. כלומר, אדם שאוהב, אוהב חכמים, יהיו לו בנים שהם יהיו כמו החכמים. למה? כל כך אוהב אותם, אוהב אותם כנפשו, אוהב אותם כגופו, זוכה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. מן דמוקיר רבנן, זה לא אוהב, זה קצת פחות, אבל מכבד. הוא היה חכם, מכבד אותו, נזהר בכבודו, אביין לחתנוותה רבנן. יזכה האיש הזה שהבנות שלו יתנסנה לאנשים שהם עצמם תלמידי חכמים. זו זכות מיוחדת, לא פשוט. מראה כתוב, אדם שלוקח ביתו ומסיא אותה לעם הארץ, מה זה הגדרה של עם הארץ? אחד שלא מתפלל בציבור, או אחד שלא קובע עיתים לתורה, כאילו כופתה ומניחה לפני הארי. כמו שלקחת אותה, ראית הרי בגן החיות, קחתנת את הבת שלך להתחתן איתו. זה עוד טוב, יש לו אוכל, יש לו סדר, יש לו קצת נימוסין. זאת אומרת, מה ארי אוכל ודורס אף זה? זאת אומרת, כל כך חמור, אדם מסכן שיש לו חתן עם הארץ. עכשיו, איך אדם מזכה שיהיה לו חתן תלמיד חכם? אומרת הגמרא, מנדה מוקיר רבנן, מכבד. אחר כך יש מדרגה אחרת, מנדה דחיל רבנן. דחיל ירא מהם. הוא לא אוהב כל כך לחכמים, אז הוא לא אוהב לו, שהוא שונא. לא עושה איזה דבר לכבד אותם, לא עושה, אבל הוא לפחות, הוא ירא מהם, מפחד בכל דבר שמפגע בכבודו, אם הוא גופה אהבה תשובה מרבנן. זה הוא עצמו יזכה להיות תמיד חכם. ואילה ולבר אחי הוא, זאת אומרת הוא לא ראוי שיהיה תמיד חכם, הוא לא איש לי יודע תורה, מה אתה מבטיח לו? תשמע, אתה תיזהר להיות ירא מהתלמיד חכם, בזכות זה תהיה אתה תמיד חכם. אומרת הגמרא, אבל יש תחליף. השתמעו מלה, השתמען מלה כצורבה מרבנן. דבריו יעשו רושם, ישמעו אותו. בבית, בסביבה, האדם אוהב ששומעים בקולו. כבודו של אדם, מה זה רצונו של אדם? כבודו. אדם, הכבוד הכי גדול שלו, אתה רוצה לחלוק לו כבוד, תעשה מה הוא רוצה. דבר ידוע, מה זה אישה מחויבת בכבוד בעלה? שמה הוא אוהב, תעשה לו. לא אז מה שהיא אוהבת. זה דבר הכי מרגיז את האדם שעושים הפך רצונו. רצונו של האדם הוא כבודו. עכשיו, השתמעני לאדם כזה, שדם הזוכה שמה שהוא אומר עושים, מפני שהוא בעצמו ירא מתלמידי החכמים. שמובא בגמרא, בסכת יומא, רבה, היה יושב ללמוד תורה לפני רב יוסף. הרי רב יוסף היה חברו של רבה. רבה בה, ורב יוסף היו חברים. תלמיד שלהם היה, היו אביי ורבה. התחנה רבה למד לפני רב יוסף, שהיה נפרד מרב יוסף, היה הולך אחורה, לאחוריו. ואף על פי שרב יוסף, גאון הגאונים היה, אבל, חוץ מכבודכם, סגי נהור היה. לא היה רואה, אז לא יודע מתי הוא הולך, מתי לא. כשהיה נפרד ממנו, היה הולך אחורה. לא היה מפנה לו את גבו. עד הפתח. עד הפתח בית המדרש. מי יודע כמה בית המדרש היה גדול? הגמרא ממשיכה ואומרת, דמנקפן רגלי באסקופה, שהיו הרגליים שלו מתחככות ונסרטות במפתן של הפתח ויוציאות דם. היה הולך אחורה. אז הוא לא רואה, הוא נתקל באבנים או בקירות או באיזה חפצים שיש שם, והיו רגליו נסרטות ומורידות דם, אין דבר. ואז לפי היה יוצא עד שנעלם מעיניו רב יוסף רבו. זכות זה זכה רבה שהיום כל ההלכות בתלמוד כמוהו. תראה כמה זכה. אם לא כל ההלכות, בני מחלוקת בין אביה לרבה, היה ערכה גם. אבל הוויות אביה לרבה, שרוצים להזכיר תלמוד ופלפול של תלמוד, והם רואים את מי מזכירים? את אביה ורבה. אז זכה רבה שככה היה נזהר. זה האמת, זה ההלכה. ורבו מובהק, הוא חייב לעשות כן. אסור לו להפנות לו את גבו. יש במסכת יבמות, שאדם יראה כמה חמור, כמה צריך להיזהר בכבוד חכם. שם מובא בדף כ"ח, יש סוגיה שמדברת על יבמה, אם היא צריכה להיות בגיל שחייב במצוות או לא. מתי היבום והחליצה צריך שהיא לחכות לה שהיא תגדל, או אפילו לפני. הגמרא שם מספרת שהיה פעם אחת ישבו לפני רבים בבית מדרשו של רבי לעסוק שם בתורה. היו יושבים ללמוד. ואז היו באים לפני שרבי יגיע. לא יפה שרבי יגיע נשיא ישראל והוא ימצא שהספסלים ריקים ואחר כך האנשים מגיעים. הייתה לו ורבי, אמתו של רבי הייתה אומרת לתלמידים, אמא יקעתו פסקי פסקי לסירוגין. למה אתם מגיעים אחד מפה הזה? תגיעו, יש שעה קבועה, תגיעו כולכם באותו שעה, הרב יבוא, יתחיל את השיעור, הכל ילך כמשרים, תבינו את הלימוד מתחילה ועצור. כי אם אדם בא באמצע, הוא לא קלט מה היה לפני כן, הוא מה זה, הוא מקשר העניינים, זה, כי הדברים הם מסודרים, החכם אוהב שמסדר את השיעור כמו שצריך. היו באים מההתחלה. אז באו ללמוד לפני רבי, יש שם שורה, יושבים שורות, לפי הגודל של התלמידים, כי הם היו שואלים שאלות, אז החשובים ביותר יש שורה ראשונה, פחות שורה שנייה, עוד פחות שורה שלישית, וכן הלאה. היו יושבים קומותיהם הקבועים, והם היו יושבים על הרצפה, היו פורסים מחצלות כמו שטיחים, והיו יושבים שם. עכשיו, מי נכנסו ראשונים? הגמרא אומרת, הבו כלים לגוף שלהם קל, צעיר, יותר גוף ספורטאי כזה, בנו של רבי רבנו הקדוש זה רבי שמעון, ותלמידו המובהק זה רבי חייא. דאבו קלי גוף, אלה נכנסו ראשונים. רבי ישמעאל בנו של רבי יוסף, זה היה בעל בשר גדול מאוד. הגמרא אומרת, היו שניים באותו דור, שמנים מאוד מאוד. הוא ורבי אלעזר בנו של רבי שמעון. שניהם היו, הגמרא אומרת, היו שהם היו נפגשים, אמרה אומרת, זוג העגלים עוברים מתחתיהם. מרוב שהיו רחבים, בעלי גוף גדולים מאוד. וישמעאל ורבי יוסף, זה רבי יוסף סתם שעשון במשנה, רבי ישמעאל בנו, זה אחד מתלמידיו המובהקים של רבנו הקדוש. הוא היה שם, היה כבד, אז מסכן, עד כל צעד שלא היה לוקח זמן, מתנשף. הוא נכנס אחרון. אז כשנכנס, כבר ישבו התלמידים. היה שם תלמיד אחד, הוא היה כזה בדחן וגם אוהב לתת עקיצות, שמו אבדם. אמר לו, עד מתי אתה מפסע על ראשי עם קודש? ראשי אומר, כשיושבים ברצפה ומישהו הולך, נראה כאילו דורך על הראשים שלהם. כי הוא צריך לחפש דרך בין הכתפיים, בין הרגליים, חפש איך מעביר רגל מפה, רגל מפה. מי שרואה כאילו מרים רגליים ודורך על האנשים. זה לא כבוד, עד מתי אתה מפסע על ראשי עם קודש? הכוונה, שב במקומך, במקום לדלג, והוא מדלג, מחפש את השורה שלו. אז מי אומר? אבדן אומר לרבי ישמעאל ורבי יוסף. רבי ישמעאל ורבי יוסף, אחד התלמידים המובהקים של רבינו הקדוש, גאון עצום. איך אתה מדבר אליו? מה ענה לו רבי ישמעאל לרבי יוסף? הוא שואל, מי הוא שמפסע על ראשי עם קודש? אני, הוא אומר לו, אני ישמעאל בן רבי יוסף, שאני באתי ללמוד תורה מרבי יהודה הנשיא, מרבי. ככה הוא עונה לו. הוא אומר לו, הוא כמי שבנשאל שאלה, הוא ענה לו תשובה, בדיוק תשובה לעניין. ענה לו, לפי אתה הגון ללמוד תורה אצל רבי? זה כבר שאלה של פגיעה. שואל אותו, אתה הגון? אתה בכלל ראוי? לנו יש לך רישיון ללמוד תורה אצל רבי יהודה הנשיא? אמר לו, למה צריך שיהיה הגון? וכי משה רבנו היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה, משה למד אצל הקדוש ברוך הוא. זה מתאים איפה הקדוש ברוך הוא אש. ומשה רבנו ילוד אישה, והוא למד אצל הקדוש ברוך הוא, גם אני לומד אצל רבי הקדוש. מה הוא ענה לו זה? וכי משה אתה? מה אתה נהיית משה רבנו? אתה מדמה את עצמך? וכי רבך אלוהים הוא? וכי רבך הרבי יהודה הנשיא. אז תראה כבר לאיזה טון אם זה עבר. אם הוא דומה למשה, ואם הרב דומה לגבורה. טוב, ישבו, נשתק הזה, רבי יהודה הנשיא הגיע, חלו ללמוד. באמצע השיעור הגיעה איזו אישה יבמה, צעירה הייתה לא עלינו, שמת בעלה בלי בנים, והגיס שלה נשאר, כעת היא צריכה לחלות. האם היא ראויה לחליצה או לא ראויה? רבי יהודה הנשיא קרא לאבדן, אבדן היה כמו שמש כזה, שמה, אמר לו, אבדן, פוק, בדקה. צא החוצה, תבדוק אותה, ראשי אמר, תחקור ותראה אם זאתי גדולה כבר הביאה שתי שערות, ראויה בשביל ייבום, שנעשה או ייבום או חליצה. איך תבדוק? עד שהוא אבדן יוצא, מתחיל עוד פעם לצאת, עכשיו מי מפסע? אבדן מפסע, מכל ימי רבי ישמעאל מפסע, עכשיו אבדן מתחיל לפסע. זה יצא בדיוק אחרי שהוא דיבר את כל המילים האלה. בא רבי ישמעאל ורבי יוסף לפני רבנו הקדוש, הוא יושב כעת קדימה לפניו. אמר, סליחה הרב, אני, יש לי מה לומר. אמר, בבקשה, תגיד. אמר לו, רבי, אני כך קיבלתי מאבא שלי, אבא שלו מזה, רבי יוסף, ורבי ישמעאל, בנו של רבי יוסף. כך קיבלתי מאבא, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בן גדולה, בן קטנה. שתורה אומרת, על דין ייבום, אז התורה מזכירה לגבי הגבר, התורה אמרה את המילה איש. שאנו כלל כל מקום שכתוב איש, זה מגיל 13. אבל אצל האישה לא כתוב אישה בן גדולה, באישה זה בן גדולה, בן קטנה, לא דווקא זה צריך להיות שחייבת שתגיע לגיל 12 או 13, לא משנה. בכל גיל שהוא אפשר לעשות חליצה או ייבום. רבנו הקדוש שמע, זה נכון, אבל הוא צריך מישהו שימסור מסורת. זה לא תורה ממציאים מהשרבול, כל אחד שרצה ידרוש. הוא כעת אומר לו משם רבי יוסי אבים, ורבי יוסי קיבל מרבו. אמר, או, בסדר. אז מיד אמר למי לאבדן, הוא היה באמצע הדרך. עצר אותו, אין צורך. אל תצא, אל תלך לשם לבדוק. אין צורך, תישאר במקומך. מה ענה רבי ישמעאל רבי יוסי? מי שצריך אותו עם קודש, יפסע על ראשי עם קודש. מי שעם קודש לא צריכים אותו, לא יפסע. מהשמיים כבר נתנו את התשובה, אמר לו, הנה. אתה, כאילו יצאת כעת, אתה עומד לצאת החוצה כדי לפתור את הבעיה של היבמה, אתה לא צריכים אותך בכלל. אבל אותי כן היו צריכים. זאת אומרת, אני התפסעתי על ראשי עם קודש מה שהיה מקודם, שאתה הערת לי, אני הייתי בסדר, כי אני הצלתי כאן את העסק, אני הייתי קרוב לרבי, ודרשתי לו דרשה, אז הועלתי במשהו, אתה לא מועיל בכלום. טוב, אז עמד אבדן במקומו, הגמרא אומרת שמיד אחרי זה מה היה? לא עלינו, באותה שעה נצטרע אבדן, קיבל כל הקוף שלו צרעת, וטבעו שני בניו, ומיענו שתי קלותיו, והכל בגלל שאמר לו, וכי רבך אלוהים הוא. צאים מהפה שלו מילה כזאת, תראה איזה עונש קיבל. לא קל. האדם צריך להיזהר, לפעמים אדם בשעת כעס, בשעת ריתחה. שם זה הניסיון. זה בשעת כעס. שלא יוצאים מהפה שלו איזה דבר שישתמע מזה, איזה זלזול, או איזה דבר חמור מאוד. שמעשה שונה קצת, שם גם במסכת יבמות, דף מ"ה. שם כמובן יש דיון בגמרא, מה קורה כשמשני לאומים נולדים ילדים. הרי ידוע שאנחנו הולכים אחרי האמא. הילד, מתנתן אם הוא יהודי או לא יהודי, אנחנו בודקים עם אמא שלא יהודייה. אם האמא יהודייה, אז הילד יהודי. אם האמא לא יהודייה, אז לא יהודי. ואיך יודעים אם האמא לא יהודייה? אם האמא של היהודייה גם. זאת אומרת, הסבתא. הולכים תמיד מצד האישה. אם אם האם גויה, אפילו שהאבי האם והאבא עצמו יהודי, זה לא שווה כלום. אנחנו הולכים תמיד לצד האם. כל גויה מביאה רק גויים, אפילו שתנסה למאה יהודים, זה לא יעזור כלום, ככה לך. עכשיו מה קורה נצא לפוך? שהבעל הוא גוי והאישה ישראלית. יש שם מחלוקת, הגמרא שם בדף מ"ה יבמות, דנה בסוגיה הזאת. עבד וגוי, הבא על בת ישראל. האם הוולד ממזר או הוולד כשר? שם דנה הגמרא בסוגיה הזאת. הלכה נפסקה, אנחנו יודעים שהוולד כשר. זאת אומרת, זה וולד יהודי. אומנם הוא יקרא פגום, תקרא לו מה שתקרא לו, אבל יהודי, יהודי גמור. יש שם מעשה, רב, הפעם זה היה רב, ראש האמוראים. היה יושב בית המדרש, לומד תורה. והנה הגיע לשם איזה אחד שהוא כזה. אמו יהודיה, ואביו היה גוי. וזו היהודיה הטיפשה הזאת, הולכה עם הגוי הזה, הרתה ממנו, והביאה את העגל הזה, והנה הוא לפנינו. בא הילד הזה, בא עומד לפני רב. שמעו מה הוא עשה. הוא שאל אותו את רב, סתם שאלה סתמית, והם בדיוק עוסקים בסוגיה הזאת. אומר לו רב, מה דינו של גוי או עבד הבא על בת ישראל? הוולד כשר או ממזר? אמר לו, הוולד כשר. כשר. אמר לו, הוולד כשר, הב לי ברתך, תן לי את הבת שלך. זהו בעצמו כזה. אמר לו, לא יאהיב נלך. אני לא מוכן לתת בכל אחד. הבת שלי זה לא למכרז ולא למכירה פומבית. לא בשלך. אז היה שם שימי ברבחיה, לומד בפני רב. שימי ברבחיה, שואל אותו, אומר לו, יש פתגם, גמלה במדי, הקבה רקדה. רש"י אומר, יש, אומרים העולם, יש גמל בפרס, לנו באיספהן שמה, יש איזה גמל. והגמל הזה יודע לרקוד, לימדו אותו, ריקוד, קדצ'קש, לא, אני יודע, כל מיני שמות של, של, של ריקודים. למד הגמל הזה, גמל פרסי יודע לרקוד. אבל מה הוא יודע לרקוד? הקבה, רק על הקב. תרקוד באולם גדול שכולם יראו. מספרים שיש גמל רוקד. זאת אומרת, אומרים הלכה, גוי הבא על בת ישראל, אבל התקשר. אבל הנה מקרה לפנינו שנראה שכן עושים, שכולם ידעו שזה מותר. אתה אומר לו לא. הגמלה, ככה עונה לו שימי ברחייה לרב, הגמלה, הנה הגמל, והקבה והמדי. ולא רקדה, ואין ריקוד. אנחנו לא רואים מה עשה לפנינו, אז מה זה, זה הלכה רק בשביל שיהיה כתוב בספר? רוצים לדעת אם זה הלכה ומורים כן או לא. מה ענה לו רבי? רב, סליחה, אי הווה כי יהושע בן נון להיהיב נלה ברתה. אפילו אם זה היה כמו יהושע בן נון, לא הייתי נותן. אני לא רוצה להתעסק עם הורים מצד אחד שהם לא יהודים. אין לי עסק איתם. אמר לו, לא, אבל רגע. יהווה כי יהושע בן נון מור להיב לברתה, אחרים יאהבו לברתה. אחד שהוא כמו יהושע בן נון או מפורסם, נגיד עשו אותו סגן שר החוץ, נגיד, או עשו אותו איזה משהו, איזה פקיד בכיר, אז אנשים יתחתנו איתו. למה אתה לא תיתן את הבת, אבל מישהו אחר ייתן. אבל יהווה כי יהושע בן נון, אחד שהוא לא כמו יהושע בן נון ולא מפורסם, מור לא יאהיב, אחרים לא יאהבו. ברגע ששומעים כעת שרב לא רצה לתת לו את הבת, גם אחרים לא ירצו לתת את הבת. אז רב אמר, תשמע, אני לא, הוא רוצה את הבת שלי, אני לא שאל אותי שהלכה, הלכה המותר. ומי שירצה, ייתן לו את הבת שלו, אני לא נותן את הבת שלי. טוב, זה השמע העגל הזה, עומד, ממשיך לעמוד ליד רב. די, הוא אמר לך רב שהוא לא נותן. ממשיך לעמוד, עברו כמה דקות, רב מלמד, הרים רב את העיניים, רואה זה עדיין עומד לפניו. רק הסתכל עליו, רב נפל זה ומת. זאת אומרת, היה לך ללכת, די, רב אמר, לא נותן, שמה אתה עומד, רוצה להרגיז אותו? נדנד לו? אמר לך החכם לא, תגיד לא ותלך. כבר אומרת שזהו, נענש בגלל שעמד לצער את רב. כמה זה חמוד, זה פשוט. יש בירושלים במסכת תענית, שם הגמרא מביאה, רבי אליעזר הגדול עשה פעם, גזר תענית. יש מעין זה בתלמוד שלנו גם, אבל שם הוא בא בדרך אחרת. בפרק ג' בירושלמי במסכת תענית, אני עברתי כבר לנושא השני, שם מובא רבי אליעזר עשה תענית, תקשיב טוב. ועל מה היה? היה עצירת גשמים לא עלינו. גמרו את התענית, גשם לא בא. אחרי כמה ימים, זה היה יום שני, יום חמישי, רבי עקיבא גזר תענית, תלמיד שלו. גזר תענית, ביום התענית בגשם. מה עשה רבי עקיבא? עכשיו הגידו על החכמים, אתם רואים? רבי נעזר שהוא נשיא, נשיא ישראל, עושה תעניות, אין גשם, לא עונים לו בשמיים. רבי עקיבא עשה, מיד ענו לו בשמיים. מה עשה רבי עקיבא? עמד ודרש ברבים, באמצע התענית, שיש גשם. רבי נעזר יושב. אמר, אחינו בית ישראל שמע אותי, אתם יודעים מה דומה הדבר הזה, שהיום ירד גשם בגלל התפילה שלי, ובגלל התפילה של רבי נעזר לא ירד? הוא אומר את זה לפני כולם, תראה איזה אומץ. משל למלך שיש לו שתי בנות. היה מלך אחד, היו לו שתי בנות. אחת חצופה והשנייה קשרה. אחת חצופה, כל דבר צועקת, מבקשת בפנים, נדנדת לאבא שלה. שנייה קשרה, עדינה, מה אבא נותן? נותן, לא נותן, לא נותן. באו לבקש שתיהם בקשה מאבא. רק שמע המלך שהחצופה באה, אמר מהר מהר מהר, תנו לה, לא רוצה לראות את הפנים שלה. לפני שתיכנס אצלי, היא רוצה לבקש זה, מהר נתן לעבדים שלו, אמר להם, קחו חבילות, קחו שי, קחו מה צריך, מתנות, תנו לה החוצה, והיא שזה שלא תדבר. אבל זאת הקשרה, אמר שתיכנס, היא מדברת, מבקשת, הוא נהנה לשמוע אותה, לא נותן לה את בקשתה. למה? שתבוא גם מחר וגם מחרתיים. ועוד יום, עד שככה יסבע מלראות ולשמוע את ביתו, אחרי זה ייתן לה. כל זה אומרת הגמרא, עשה רבי עקיבא, שלא ירננו העם וידברו חס ושלום על רבי אלעזר, ויגידו, למה תפילת רבי אלעזר לא עשתה פירות? תפילת רבי עקיבא עשתה פירות, עשה מעצמו חס ושלום, במשל, עשתה עצמו מצב לא טוב, הפוך ממה שאנשים הבינו. כל זה כדי שלא יהיה חס ושלום איזה דבר, זלזול מכבודו של רבי אלעזר. מה רצית לשאול? ברוך השם. רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, בספרו צוואה מחיים, בחיים פלאצ'י, היה מגדולי הרבנים בטורקיה לפני 100 שנה. גאון עצום היה. כתב למעלה מ100 ספרים. אחד מספריו, צוואה, כתב ספר של צוואה, כל מיני הנהגות והלכות, קרא אותו צוואה מחיים. שם הוא כותב גם על העניין הזה של ביזיון תלמידי חכמים, אבל הוא פחד שמבני קהילתו, חס ושלום, יש מישהו חטא נגדו. כתב, אני מוחל וסולח לכל מי שמצער או צייר והקנית אותי, וגם מי שדיבר עליי שרה. וגם מי שהוציא עליי עלילה, כך הוא כותב, וגם מי שדיבר עליי לשון הרע, זאת אומרת כל העבירות, ולא זו בלבד, אלא הנני מתנה מהיום ומעכשיו, שכל מי שבעתיד ידבר עליי, יבזה אותי, יוציא עליי נעז, ידבר לשון הרע, יעשה איתי קטטה ומריבה, הרי אני מוחל לו בלב שלם, לקיים מה שאנחנו אומרים בסוף התפילה, ולמקללה נפשי תידום, ונפשי כעפר לכל תהיה. והרי אני מרחם עליהם. כותב הגאון חידה, גאון חידה היה לפניו, אומר הרב חידה, אני זכיתי לראות את רבי חיים בן עטר, הוא לידוע שלמד אצלו בישיבה, ביותו בן 16 בירושלים. הרב חידה היה יליד ירושלים, והוא זכה ללמוד בישיבתו של אור החיים. זמן מועט, אור החיים היה פה סך הכל שנה, שנה ומשהו ונפטר. הרב חידה למד אצלו. כותב שהוא ראה שאם היה אדם פוגע ברבי חיים בן עטר או מדבר עליו ומבזה אותו, מיד היה עומד רבי חיים בן עטר לפני התלמידים ואומר להם, אני מוחל לו בלב שלם. ולמה? הוא אומר, אני אגיד לכם למה. אמר, תדעו שכל עוון שיהודי עושה, אפילו בקצה העולם, כולנו שותפים. גם אם מישהו מדבר לשון הרע על מישהו אחר בקצה העולם, אל תגיד, אני מה אכפת לי, הוא דיבר על לשון הרע, הם ביניהם, מה אכפת לי, אני אעזוב אותי. תדע שגם אני וגם אתה וכולנו נהיו שותפים, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז היה אומר, מסכנה השכינה הקדושה, כמה מסע כבד של עוונות יש לה. יש לה בלי העוונות שהוא עשה לי, יש לה מספיק מסע. עכשיו זה תלוי בי. למה? אם אני אמחל, אז אין עוון. אז אני מוריד מהמסע שיש על השכינה. אם אני לא אמחל, אז האבון הולך ונהיה יותר גרוע, אז עוד. אומר, לכן אני אמחל ואתה תמחל וכולנו נמחל, נוריד מהאבון הכללי של כולנו, וסך הכל אנחנו מרוויחים, כי כולנו באותה ספינה. זה שהוא עשה אבון, אתה לא תגיד, הוא יעמוד באבונו, מתי שאתה תמחה, אבל בינתיים כולנו שותפים. כך היה אומר רבי חיים בן עטר, אומר הרב חידם, מזה ילמד כל אדם, שכל מי שחטא כנגדו, בין בגופו, בין בממונו, בין בכבודו, בכל דבר שהוא, יהיה וטרן לכבוד הקדוש ברוך הוא. וככה גם הקדוש ברוך הוא ירתר לנו, כי במידה שהאדם מודד, בא מודדים בו. אבל אנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים זהירות להיזהר בכבוד רבותינו. יש האמת שיש בזה כמה, יש דין של תלמיד חכם סתם, שכבוד תלמיד חכם סתם, ויש כבוד רבו. רבו זה אדם שרוב חוכמתו ממנו, או אדם מופלא בדורו, מופלג בחוכמה, שבקי בכל החוכמה, ושרוב אנשי הדור שומעים את דבריו. זה נקרא כדין רבו מובהק. ביורה דעה כתב שולחן ערוך בסימן רשמן ב' משהו סעיף נורא והיום, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, כל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, כל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה, כל המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחר השכינה. ארבעה דברים. וכולם למדנו מגמרא, גמרא מסנהדרין הביאה את זה. כל החולק על רבו כחולק על השכינה, כאילו חלק על הקדוש ברוך הוא, שנאמר, בהצותם על השם, מי זה קורח ועדתו? על מי הם קמו קורח? על משה ואהרון. ומדוע תתנסו על קהל השם, חלקו על משה ואהרון? מה אומר הקדוש ברוך הוא? בהצותם על השם, לא עליך הם רבו, אלא עליי. ומכאן למדנו, אדם שחולק על רבו שלימד אותו תורה, כחולק על השכינה. וכן, כל העושה מריבה עם רבו, כעושה עם השכינה, בהצותם על השם. וידבר העם באלוהים ובמשה. איפה? דיברו על משה. הם אומרים למשה, למה אליתונו? לא, כתוב בתורה, וידבר העם באלוהים. דיברו כאילו על הקדוש ברוך הוא. וכן כל המורה הוראה בפני רבו חייב מיתה. אדם שפוסק הלכה והרב שלו נמצא, הוא חייב מיתה, אסור לדבר. ולמדנו את זה מגחזי. גחזי מסכן, מה היה איתו? אחרי שהוא הלך אצל נעמן ושיקר ואמר מה שאמר וחזר, אז אלישע כעס עליו. אם כי הגמרא העבירה ביקורת על אלישע שדחה אותו בשתי ידיים. הגמרא אומרת, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כי רבי יהושע בן פרחיה שדחה לאותו האיש, אותו האיש זה אותו הנוצרי, מה שמו, היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, בא לחזור בתשובה. רבי יהושע בן פרחיה דחה אותו, אחר כך היה קורא קריאת שמע, הוא עשה לו ביד, תמתין לי שאני אגמור קריאת שמע, הוא מה חשב? שהוא אומר לו, עוד לך מפה. ואז הלך והקים דת נוצרית ועשה מה שעשה, ועד היום הם מתעללים בנו. זה כל זה בגלל זה. וגם לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, אלא שמאל דוחה, תמיד תשאיר לשני פתח של נסיגה. אבל אל תעשה מריבה עד הסוף. אפילו הוא לא בסדר לגמרי, תשאיר לו איזה פתח שאם רוצה לחזור, שיחזור. ושם כתוב, גחזי מעשה חלק על רבו, הלך פתח ישיבה, הוא היה תמיד חכם גדול, הלך פתח ישיבה מול אלישע. איפה אלישע מלמד? פתח ישיבה ממול. אז תלמידים, אנשים, המון העם מסכנים לא מבינים, רואים אלישע פה, אבל רואים את גחזי פה מלמד. אמרו, איך אפשר? אלישע יושב וגחזי כאן, והוא שותק, מסתם השיר שלו. ובאו אצל גחזי וישבו ללמוד אצלו תורה, וככה עשה מחלוקות. כל החולק, אז איבד את עולמו, מהעולם הזה, עולם הבא, הוא אין לו חלק לעולם הבא. יש ארבעה ידיעותות שאין להם חלק לעולם הבא. רואים בגמרא מסכת ומשנה מסכת סנהדרין, סימנם א', ב', ג', ד'. א', ב', ארבע ידיעות, שמה שלוש מלאכים, וארבע, א', זה אחיתופל. גאון עצום בתורה היה, אין לו חלק העולם הבא. אלה אין להם ארבעה ידיעותות, הכוונה לא מלאכים, שם גם מלאכים, מנשה, רובעם, אחאב, אלה אין אחרי כל הרבה מלאכים, ואין ארבעה הדיוטות. מכאן ראינו כמה זה חמור. אותו דבר כתוב בשולחן ערוך, אסור לתלמיד לקרוא לרבו בשמו. השואל, שואלים המפרשים, מה זה בשמו? אמרו בשמו בלי תואר. אז אם הוא רוצה להזכיר את שמו, מה שם הרם שלך, אני לא יודע. יאמר מורי ורבי פלוני. אבל הכוונה לקרוא לו שמו אברהם, לא יגיד אברהם, אסור להגיד אברהם, אלא מורי ורבי אברהם. וכן, מורי ורבי פלוני, כך כותב גם הרמב״ם עליו השלום, יגיד שמו עם תואר. וכן, שאומר לו שלום, לא יאמר לו שלום כדרך שאומר לכל העם, אלא יאמר לו שלום עליך רבי ומורי. עד כדי כך חמור. תפילין אסור לו לחלוץ בפניו. תפילין, איזה תפילין? תפילין של ראש. אסור לו לחלוץ בפניו, אלא צריך להסתובב מהצד, לא יחלוץ תפילין בפניו. וכן, שפונה אליו, לא ייסוב לפניו את, את גבו או אחוריו, לא יראה לו את אחוריו, צריך לעמוד מולו, אסור להפנות לו גב. כמה וכמה הלכות יש, שעומדים מתפילה, אסור לו לעמוד לפניו ולא אחריו, אבל מרחק 400 מותר. ויש אומר גם לא לצדדיו, יש בזה כמה וכמה הלכות. נוסף לכל זה, יש לנו ברכה. אם לא ראה את רבו 30 יום, או תמיד חכם מופלג מפורסם, כמו שאמרנו, 30 יום עברו שלא ראית אותו, פעם ראשונה שאתה רואה אותו, אחרי 30 יום, עומד ומברך בשם ומלכות. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. שחלק מחוכמתו ליראיו. ואלה חכמי ישראל נקראים יראים, יראי השם. צריך לברך עליו את הברכה הזאת. עד כדי כך גדול. כותב, הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל מי שאינו מכבד את רבו, בר מינן מת בקיצור ימים ושנים, וכל תלמודו משתכחת ממנו. שם הצילום. היה מעשה נורא בסלוניקי. לפני למעלה מ-400 שנה, היה שם מהריבל. מהריבל זה רבי יוסף בן לב. היו ידוע בדורו של מרן, היו שלושה גאוני עולם, וכך מביא הרב חידה בספרו שהם הגדולים, שלושה ששמם יוסף. רבי יוסף דייצק. רבי יוסף בן לב, זה מהריבל שאנחנו מספרים עליו, ורבי יוסף קארו, ובעל השולחן ערוך, מרן בעל השולחן ערוך. שלושתם, כל אחד מהם היה מועמד בשמיים שיכתוב ספר שולחן ערוך. יוסף. בשמיים בחרו במרן מפני ענוותנותו היתרה, שהיה ענו. מהריבל היה לו בית דין, והוא היה בתושב העיר סלוניקי. מרן רבי יוסף קארו הוא מספרד. הוא היה בספרד. אחר כך גלה מספרד, היה גירוש ספרד, הגיע לצפת, חיבר את השולחן ערוך לצפת, למעשה יותר מדויק, כפר ביריה, לא רחוק מצפת, הוא היה כל בוקר הולך על חמור, אשרי החמור הזה שזכה לשאת את מרן עליו, היה הולך איתו לכפר ביריה, מרחק כמה קילומטר מצפת, שם יושב בשקט, בודד, מהבוקר עד זמן מנחה. כותב שולחן ערוך וחוזר לעיר צפת, להתפלל שם מנחה לערבית. כך היה דרכו כל יום. הרי זה התפיס את זה עוד בחייו. הוא זכה, אחד הספרים הראשונים שנתפסו בדפוס יהודי, זה היה השולחן ערוך בחייו של מרן רבי יוסף קארו. באותו דור, אחר כך התפיס הרמה את, הוא כתב המפה, כך הוא קרא לזה. זה השולחן וזה המפה של השולחן. עכשיו היום זה נכנס יחד, הגהה. התפיסו את זה ביחד, שילבו את זה ביחד. הוא התפיס את זה כחיבור נפרד, בתור זה השולחן וזה המפה. עכשיו הוא רבי מהריבל עליו השלום, רבי יוסף בן לב, היה בעיר סלוניקי. היה בעיר סלוניקי, היה לו בית דין. כתוב המעשה והתאריך. ביום ד' מנחם אב שנת שינה. שינה, זאת אומרת לפני 450 וכמה שנים, 453, בדיוק. ד' מנחם אב שינה. הריבל יצא מבית הדין, באו שניים לבית הדין, רבו ביניהם על כסף. אחד יצא שקרן וחייב לשלם. פסק את הדין, הוא היה בלפחד מהריבל, אמר לו פלוני אתה זכאי, פלוני הוא חייב. יצאו מבית הדין. עבר שמה, היה חנות שמוכרים בסמים. כל מיני, כמו שאומרים, סוק לעפרים. כל מיני בסמים, תבלינים, דברים שיש להם ריחות טובים. היו מוכרים בחנות הזאת. עמד שם האיש הזה, קראו אותו ברוך, כשמו לא כן הוא. זה הברוך הזה, השוטה הזה, עמד שם בחנות, חיכה לרב שיעבור. הרב יצא מבית הדין, החנות הראשונה שאחלה בית הדין זה החנות הזאת של הבסם, הוא חיכה בפנים. כשהרב עבר, הוא יצא החוצה ונתן סתירה לרב לעיני כל העוברים ושובים. שתר לו על פניו. שמע, ראה את זה הרב, הרב שתק, כולם פחדו, אף אחד לא מיחה. הרב קרא את בגדו ואמר באותה שעה, שומו שמיים על זאת. זאת אומרת, מי יודע איזה סכנה יכולה לקרוא בגלל הדבר הזה. הלך הרב, הלך לביתו. הלך לביתו, טוב, הלחי שלו נהייתה נפוחה, אדומה, אין דבר, הסתיר את זה בצעיף, נס בית הכנסת, פלל מנחה, ערבית, הלכו כל אחד לביתו. שתם השערב מחל, אבל בזיון תלמיד חכם נהיה. באותו לילה פרצה דלקה, אותו הלילה. והדלקה התחילה בחנות הזאת של הבסמים, במקום שההוא ברוך הזה היכה את הרב. פרצה דלקה, 200 איש מתו באותו שריפה. 5,000 בתים חילתה האש. אחרי יומיים הייתה עוד מגפה פרצה בגלל זה. זה המעשה הזה מובא בספר, ספר קורא הדורות, ספר היסטוריה של היהדות, חיבר אותו הרב רבי דוד קונפורטי, קרא לו קורא הדורות. הוא כותב שם שהוא ספר את המתים במגפה מחוץ ל-200 כמניין שדאי, 314 איש מתו ממחלות. פרצה מגפה כתוצאה מזה. ואז כולם ידעו שהסיבה היא בגלל המעשה הזה. זה היה לאות ומופת. שבאותה חנות, באותו מקום, שהרשע הזה ברוך חיכה את הרב רבי יוסף ברדב, פרצה הדלקה ומשם התפשטה לכל השכונה כולה, וחילתה, תראה איזה כמה חללים נפלו של רשע אחד. טוב, עשו אחרי זה תענית ומחילה והכל, השם מרחם היה מה שהיה, ונגמר העניין. השתכח הדבר. עברו מזה מאות שנים. מאות שנים עברו מזה. יש אחרי זה ספר תחלת מרדכי, שאחד הגאון רבי מרדכי רוזנבלט. זה היה לפני 110 שנים. משנת תרמה היה ברוסיה, גאון אחד, שמו הרב רבי מרדכי רוזנבלט, כתב 4 כרכים שאלות ותשובות. הוא המחבר של הספר. הוא כותב את המעשה הזה. מה פתאום, מה זה קשור אליו? הוא כותב, עברו מהמעשה הזה 336 שנים. 336. זה כמה זמן אדיר. והוא בעצמו הרב, היה יושב לומד תורה, הגיע ערב כיפור, לילה לפני ערב כיפור, שמחר בלילה צריכים לצום. הוא נכנס לישון, ושן על מיטתו, רואה זקן אחד, איזה תואר, כמו מלאך אלוהים, מצנפת יפפייה לראשו, זקן יורד על פי מידותיו, מנענע אותו במיטה, רואה את עצמו בחלום. הוא אומר לו, קום, מרדכי, מתי תחזור בתשובה, מתי תפקה על חטאיך? מצנפת יפפייה לראשו, זקן יורד על פי מידותיו, מנענע אותו במיטה, רואה את עצמו בחלום. ואומר לו, קום, מרדכי, מתי תחזור בתשובה, מתי תפקה על חטאיך, מתי תתקן את העוון שלך, הפגם שלך עדיין בשמיים, והוא לא מבין על מה מדובר. ויקץ והנה חלום, והיה מבועת, ערב כיפור, כולו מבועת, כל הזמן זוכר את החלום, איך איזה זקן אחד, אבל דבר אחד הוא יודע, הוא שאל אותו אחר כך מי זה, אמר לו זה אני, הוא רבי יוסף בן לב, מהריבל, בא בחלום ומנענע אותו. עכשיו בליל כיפור זה לא עצם עין, כל הליל כיפור, תמיד חכם גדול היה. בוכה, 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 מה הוא אמר לי בחלום, תחזור בתשובה, תכפר את מעשיך, תתקן את הפגם שלך. וכל היום כיפור היה מתפלל בדמעות שליש. אומר מי יודע איזה עוון יש לי, שבשמיים כועסים, והם בקשים שאני אתחרט ואפקר על זה, והיה בוכה, ובוכה, ובוכה. טוב, חיכה, אמר מוצאי יום הכיפורים, אולי הוא יבוא, יגיד איזה משהו, הרגעה, זה, כלום. מוצאי כיפור, שום דבר. טוב, הוא היה בצער גדול, הגיע סוכות, עשה סוכה, נגרה סוכות, חשב סוכות, שום דבר. אמר, ריבונו של עולם, אם יש איזה דבר, תודיע לי, מה זה הזקן הזה בא אליי? ערב אחד, סתם ולא פירש, לא הסביר מה הוא אומר. המשיך, המשיך הדבר, והנה הגיע ליל שמחת תורה. הרי בחוץ לארץ עושים שתי לילות. שמיני עצרת ושמחת תורה. מה שאצלנו נקרא שמחת תורה, אצלם נקרא שמיני עצרת. עדיין הם לא עושים שמחת תורה. בלילה אחרי זה עושים תשעה ימים סוכות. בליל שמיני עצרת, כלומר מוצאי הושענא רבה, שאצלנו שמחת תורה, בא אליו בחזרה בחלום. מה אומר לו? נותן לו כמה מכות על הגב, ככה, בראבו, כל הכבוד, יישר כוח, חזק וברוך. הדמעות הגדולות הרבות שהורדת ביום הכיפורים, הועילו לך מאוד מאוד מאוד. אבל עדיין יש עוד עבודה. ככה הוא אומר לו. טוב. אז התעורר, אמר גם סימנת דבר, אבל מה פשר הדבר? לא מובן. מה פשר הדבר? טוב. לילה הבאה, ליל שמחת תורה. עושים שמחה, שמח בית הכנסת, שבע הקפות וריקודים, וסוסו ושמחו ושמחת התורה. והוא הלך לישון, עייף. הלך לישון, ראה אותו בחלום. אמר לו, אני מעריבל. ותשמע כך וכך הסיפור, סיפר לו את כל הסיפור שסיפרתי לכם. בסלוניקי, ביום ד' מנחם אב, הוא כותב את התאריך. מאיפה אני יודע? כתוב שמה. ביום ד' מנחם אב, שנת שינה, הייתי בחנות של הבסם ברוך. והיה שם הדין תורה לפניכם בבית הדין, וברוך סותר לי על הלחי, ומתו כך וכך, ונשרפו ככה. 5,000 בתים. וזה 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 וזה. ואתה מצאצאיו של אותו ברוך. ואתה באת לתקן אותו, ואתה הגלגול שלו, ואתה צריך לכפר את העוון שלו. אומר לו, טוב, ומה אני אכפר? איך אני אכפר? אמר לו, תלך, תקנה את השאלות ותשובות שאני כתבתי. השוט, ישוט מעריבל, ידוע. יש את זה היום. ספר ששמו שאלות ותשובות מערי בן לב. קוראים לזה בקיצור שוט מעריבל. תקנה אותו. אמר לו, אבל אין אותו. לא היה, הוא נמצא ברוסיה. וזה היה, יצא בספרד. אמר לו, כן, אמר לו שם של איזה דיין שם בעיר, ילך אליו ותקנה ממנו, ותלמד אותו 4 פעמים, וחזור עליו 4 פעמים. אמר לו, לא בסדר, חזק וברוך. מחרת שמחת תורה, הוא היה מבסוט. חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונן, יודע, יש קוגל, יש בורקס, יש מה שיש, אכלו, שתו, נהנו, שכח מהעניין אחרי שבוע, לא הלך לקנות את הספרים. אחרי חודש בא אליו בחלום שנית, אמר לו, שמע חביבי, אתה לא עשית מה שאני אמרתי. אמר, אבל אין לי את הספר, אבל אמרתי לך, לך תקנה אותו מחכם פלוני אלמוני. אמר, בסדר. אז הוא היה תרוד, הוא תמיד חכם, היה עבדים, לא אחד זה. תרוד פה, תרוד עסקים, לא יצא לו, לא הסתדר. לא הסתדר, עברו עוד שבועיים, אשתו נהייתה חולה. חולה, בא רופא אומר, מחלה אנושה, אין תרופה. היה לבכות, לקח אותה לרופא הזה, לרופא ההוא, לא מתפקדת כלל. חום גבוה, ולא יודעים מה יש לה, זיהומים, בכל מיני בעיות, והנה ראה אותו בחלום. אמר לו, חביבי, אזהרה אחרונה, אם אתה לא עושה את זה, תדע, אין אישה, וזה רק התחלה במינה. מהר, מהר. זה שמע, קם בבוקר, לקח עגלה ונסע, הלך לחכם שיש לו ספרים, בקש ממנו, אמר לו, תן לי, אמר, זה סט יחיד שיש לי, אמר לו, תשמע, חיים שלי, של אשתו, של בניו, של משפחתו, תלוי בזה. כל ממון שבעולם נתן לו, קנה ממנו הספר והתחיל ללמוד אותו. למד אותו 4 פעמים, אשתו הבריאה, הכל הסתדר, בא אליו בחלום, אמר לו, חזק וברוך, וכתב הרב את המעשה הזה, הוא הרב מרדכי רוזנבלט, את המעשה הזה למען ישמעו ויראו. והוא כותב, 336 שנה עברו, הוא סבא של סבא של סבא של סבא שלו, נתן סתירה לרב, זה היה צריך לבוא כעת לכפר עבור זה. זהו, אין דבר שהולך בחינם. כמה צריך להיזהר? אמרה מסכת תענית אומרת, רב שימי בר אשה, רב שימי בר אשה, היה מקשה לרב פפא, היה לומד אצל רב פפא. כל מה שרב פפא אומר, מקשה עליו. מקשה לו. תן לו קושיות, והוא היה מתבייש, רב פפא. מה הוא אומר? אומר לו הפוך. שמה אתה אומר לו? היה אומר לו הפוך. יום אחד, הוא שמע את רב פפא מתפללים, שהיו מתפללים, היו נזהרים, הרי העמידה מיד עושים מפלט אפיים בלי הפסקה. מפלט אפיים שלהם לא כמו שאנחנו עושים. מוריד את הראש בין הברכיים. וכתוב, אסור לו לאדם לעשות כן,
אלא אם כן יודע שיענו לו כמו יהושע בן נון. בסכנה זה. שם ראשו בן ברכיו, וזה מה שיבקש יענו לו. שומע שרב פפא אומר, בנו של עולם תציל אותי מהשאלות של שימי בראשי. תציל אותי, תראה מה הוא מבקש, בשעת נקיית הפיים. אמר, אם ככה אני יותר זה, מאותו יום מפסיק לשאול שאלות. אמר, לא ידעתי שכך. והיה גמרא שם, אברונה בר מנוח, רב שמואל בר עידי, ורבי חייא מויסטניה, אלה שלושה חכמים. אחד שמו רבונה, אחד רב שמואל, אחד רבי חייא. היו לומדים אצל רבה. לומדים תורה אצל רבה. למדו תורה אצל רבה, נפטר רבה. נפטר, אז מה לא לומדים? הולכים לחכם אחר. עזבו את... הלכו אצל רב פפא חזרה. עכשיו הם לא רגילים, זה לא אותו לימוד שהיו לומדים אצל רבה. אצל רבה היה עם קושיות ופלפולים וראיות, כאן זה סוג אחר. היה אומר רב פפא איזה הלכה, הם מסתכלים אחד על השני. יענו, אם היה רבה, מה היה אומר? מסתכלים, כל אחד מציץ על השני. והוא היה מרגיש, רב פפא היה מרגיש, היה מצטער. היה אומר עוד הלכה, הם כאילו לא מקבלים, הם שותקים, הם לא היו מקשים עליהם, פחדים להקשות, אבל מסתכלים, יענו, אנחנו לא למדנו כך, הטעם לא כזה. יום אחד, שלושתם חלמו אותו חלום, ככה אומרת הגמרא, מסכת תענית. הביאו להם חלום, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. יענו, אם אתם לא מפסיקים, תזהרו. אפילו שהם צודקים, שהם ביקורת, אבל הוא מתבייש ממה שהם עושים, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. מיד בבוקר, כל אחד מספר לשני, אומר, אני חלמתי, אמרו, גמרנו. בתלתה וחזקה. באו אצל רב פפא, אמרו לו, באנו להיפרד ממך, לעזוב את זה. אמר להם, ילכו רבנן לשלום. אומר רבי חיים בלוזין, אם לא שאמר להם, ילכו רבנן לשלום, הם היו מתים. זאת אומרת, עד כדי כך, חמור מאוד, כמה אדם צריך זהירות בכבוד החכמים. כבוד רבו בעיקר, שלא יהיה לו מזה זרק מת נפש או איזה צער. הגאון הכתב סופר, בנו של החתם סופר, כותב, למה צריך לכבד כהן? כהן כתוב וקידשתו, כי את החם אלוהיך הוא מקריב. אפילו שהוא עם הארץ, אנחנו מצווים לכבד אותו. נותנים לו מנה יפה ראשון, נותנים לו לברך על הכוס של ברכה, נותנים לו לעלות ראשון בתורה, וכולי, כל מיני דברים, מכבדים את הכהן. הוא אומר, כיוון שהכהן על ידו יורד השפע לעולם, הוא אומר, מכאן תלמד. הכהן הזה, אפילו שאתה מפרנס אותו, הוא על מה חי? על תרומות, מעשרות, פדיון הבן, חלה, כל מיני מצוות שאתה עושה ואתה מפרנס אותו. בכל זאת, התורה מצווה אותך לכבד אותו. אומר אותו דבר תמיד חכם. אומר דעה שבזוהר הקדוש מובה. לא רק רבך המובהק שאתה לומד אצלו, אלא כל תלמיד חכם שאתה רואה. תדע שהוא בחינת שבת. הזוהר אומר, החכם דינו דין שבת. למה? החכם הוא לא עובד. זה היום בצערנו, תדעו לכם שאנחנו הגענו לסוף, וזה הניסיון הכי קשה. וכולנו נתפסים בדבר הזה, ששומעים, שמבזים תלמידי החכמים, אוי לדור שכך עלתה בימיו. תדעו, אוי לדור שכך עלתה בימיו. זה כבר כמה חודשים יש הסתה פרועה, הסתה פרועה איומה ונוראה. אלה לא מזרע ישראל, אלה המסיתים והמדיחים, אין ספק, אלה ערב רב. אלה באו ומתחילים וזאת תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, תורתם אומנותם. אני לא מדבר על אלה זייפנים, תמיד יש אנשי שוליים. תדעו, אוי לדור שכך עלתה בימיו. זה כבר כמה חודשים יש הסתה פרועה, הסתה פרועה איומה ונוראה. אלה לא מזרע ישראל, אלה המסיתים והמדיחים, אין ספק, אלה ערב רב. פרועה, הסתה פרועה איומה ונוראה. אלה לא מזרע ישראל, אלא המסיתים והמדיחים, אין ספק, אלא ערב רב. אלה באו ומתחילים וזאת תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, תורתם אומנותם. אני לא מדבר על אלה זייפנים, תמיד יש אנשי שוליים, אני לא מדבר על אלה בכלל. תמיד יש מתחזים ויש מדומים ויש 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 ויש. אבל חלילה וחס, הרי המטרה שלהם, הם לא מחפשים את המדומים. הם מחפשים את החכמים האמיתיים, עובדה שהם לועגים על כל מי שיהיה. הגדול והקדוש ביותר הם לועגים עליו. זה הגענו לסוף, הגענו, שם ירחם. צריך מאוד להיזהר, כל אחד ישמור על נפשו, יתבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, זה כמו קורח ועדתו, מי יודע, השם ישמור, אם אנחנו נשתוק, ונסכים ממה שהם עושים, חס ושלום, אוי ואבוי מה יכול להיות. לכן צריך כל אחד להציל את נפשו ונפש בני ביתו. לא להיגרר אחרי כל ההסתות הפרועות האלה שמבזים תלמידי חכמים, כי זה דבר הכי נורא. כתוב הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא על כבודו הוא מוחל, אבל שמבזים חכמים הוא לא שותק. ירבעם בן נבט, עשה עגלים, הקדוש ברוך הוא שתק. אבל שהוא בא לתפוס את עידו הנביא, מה כתוב? איך שהושיט ידו וטיבש ידו, מיד יבשה ידו, קיבל שיתוק, אירוע מוחי קיבל. היו אומרים אירוע מוחי. אבל זה נורא מהיום, זה לא פשוט רבותיי. צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. אנחנו חיים בזכות אלה שעוסקים בתורה. גמרא אומרת, ואת יראה השם יכבד. מי זה יראה השם יכבד? זה יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה שהיה רואה תלמיד חכם, אפילו צעיר, אפילו מתחיל, כדי לעודד אותו, שיהיה לו חשק ללמוד. היה קם מכיסאו, מלך יהודה, מלך. קם מכיסאו, מחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי רבי, מורי מורי, ומושיב אותו על כיסאו. ככה היה מכבד חכם. אנחנו כמה צריכים להיזהר? אומר, הכתב סופר וכיבתו וכידשתו, אפילו שאתה מפרנסו. כמו שבת, אסור לשבת, בשבת לעשות מלאכה, כך לתלמיד חכם אסור לעבוד, אלא הוא צריך לשבת ללמוד תורה. כל רגע ורגע שלו הוא עוסק בתורה, מי יודע כמה הוא מגן על הדור. אבל אנחנו שעובדים, או שאר האנשים שעוסקים במלאכה, כמו חול, מתי שאנחנו לומדים, אצלנו שבת. גם בחול יש לנו שבת, אשרנו. אבל בשעות שאנחנו עובדים, הם, אלה תלמיד החכמים יושבים ולומדים, זו זכות גדולה. יששכר וזבולון. שמח זבולון בצאתך, יששכר באוהליך. למה היה שמח זבולון שהיה יוצא? כי יששכר היה באוהל. ואלה לא בשביל שהם דואגים לתקציב המדינה, תקציב המדינה. שהפרות של הקיבוצים אוכלים את תקציב המדינה, זה לא מעניין אותם, אה? שהם שודדים ואוכלים את כל קופות המדינה, זה לא מעניין אותם. הם מחפשים את הדת, מחפשים כל דבר ששמת יהדות, הם ראו שזה לא הלך להם בטובות, מנסים ברעות, בכל מיני שיטות הם עושים. אתם יודעים שעד היום יש בקיבוצים, פונים אלינו, בלי כמה פעמים בטלפונים, חברי קיבוץ שמניחים תפילין בתוך שירותים, מרוב פחד. אנחנו ברוסיה נמצאים כעת, שתדעו. אומרים שיש דמוקרטיה פה, זה שקר, אין פה דמוקרטיה. אני מכיר, פונים אלינו, חברי קיבוצים בצפון, שומעים תחנות וקלטות של רבנים בסתר, בסתרי סתרים, הם מפחדים, הם מפחדים, ככה זה גם בצפון תל אביב, ככה זה בכל המקומות. הם מדברים שאנחנו מסיתים, אתה יודע מה שקורה בתל אביב שם, הם קוראים את הילדים שלהם, שהילדים רוצים קצת יהדות ותורה. הרי אלה נשמות טהורות שבאות מתקרבות לקדושה. הם לא רוצים, הם יודעים שהם מאבדים את השלטון, הם איבדו את הכל. לא נשאר להם כלום. אז מה הם עושים? מכפישים את החכמים. ככה הם עושים, חושב שזה, וזה להפך. זה רק כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. להפך, כבוד שמיים מתרבה. אבל אנחנו, שחס ושלום, לא נאמין להסתות האלה. כל יום, כל בוקר יתחילו איתנו עם איזה הסתה, עם איזה סיפור, עם איזה דבר חדש. וזה לא יעזור להם. כי הם רואים, בני התורה מתרבים. וכי הצבא צריך, אתם יודעים ש30% מאזרחי המדינה לא משרתים בצבא? זו סטטיסטיקה מבוקרת על ידי שר הביטחון. בפירוש, 30% לא צריכים, אין מה לעשות איתם בצבא. אין, הצבא לא צריך כוח אדם. אז מה, אז יש כמה בני ישיבות על זה, כמה שערה? סתם זה לנגח. זה לנגח. וחלילה לנו שחבל שיהודים שלנו, לפעמים אתה שומע פה ושם, מאמינים למה שהתקשורת הזאת, מי אלה התקשורת? אלה ערב רב. כל מה שאתה קורא בתורה עם משה רבנו, זה חוזר על עצמו. אמרתי לכם כמה פעמים, רבי מנשה בן ישראל כותב בספרו נשמת ישראל, דור הולך ודור בא, אותו דור שהולך הוא בא, אותם חטאים, אותם אנשים, אותם נשמות, אותם אבונות, הכל חוזר. 30% לא צריכים, אין מה לעשות איתם בצבא. אין, הצבא לא צריך כוח אדם. אז מה, אז יש כמה בני ישיבות על זה, כמה שערה? סתם זה לנגח. זה לנגח. וחלילה לנו שחבל שיהודים שלנו, לפעמים אתה שומע פה ושם, מאמינים למה שהתקשורת הזאת. מי אלה התקשורת? אלה ערב רב. כל מה שאתה קורא בתורה עם משה רבנו, זה חוזר על עצמו. אמרתי לכם כמה פעמים, רבי מנשה בן ישראל כותב בספרו נשמת ישראל, דור הולך ודור בא, אותו דור שהולך הוא בא. אותם חטאים, אותם אנשים, אותם נשמות, אותם אבונות, הכל חוזר. אז תיקח את הספר תורה, כל מה שקרה אותם 40 שנה במדבר, וחוזר על עצמו עכשיו איתנו, אותו דבר. רק במהדורה אחרת, יותר משופרת, עם שיפוצים ותוספות. זה הכל. לכן, אדם יושב, יעבוד את השם באמונה, בלב שלם, וזה העיקר, זה העיקר. אומר כתב סופר, אני חוזר לדבריו, אף על פי שאתה מפרנסו, תיזהר לכבדו. ויש עוד מעשה קטן, תראו בגמרא, משהו פלא. הרי ידוע שהשם ישמור, מי שמבזה תמיד החכמים, עונשו חמור מאוד. תראו מה כתוב. גמרא מסכת ראש השנה, בדף י"ז, הגמרא שם הביאה, והרמב״ם הביא את זה להלכה, רמב״ם עליו השלום. הוא עצמו גם סבל רדיפות מהם. הרמב״ם כותב, מובא בגמרא מסכת ראש השנה, דף י"ז, פושעי ישראל בגופם יורדים לגיהינם ונשרפים שם 12 חודש. מה זה בגופם? מי שלא הניח תפילין, עשה עבירות, כל העבירות החמורות שבתורה. גנב, רצח, נאף, שדד, עשה הכל. 12 חודש גיהינם שורפים אותו, אחרי 12 חודש לוקחים אותו, עושים אותו אפר, שמים אותו תחת כפות וכדי הצדיקים. התוספות אומרים, זה מדרגה. יענו עשו ממנו שטיח של הצדיקים. זכות. אבל, אומר הרמב״ם, אבל, המינים והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה וכפרו בתחיית המתים, נידונים בגיהינם לדורי דורות ואינם עולים. ומי הם? אומר הרמב״ם ככה, המינים, וככה שיר שם בגמרא אומר, כגון הצדוקים, הקראים, הרפורמים, אלה שלוקחים את התורה ומסלפים אותה, כל דור היה לנו כאלה. בזמן הרמב״ם הקראים, מה לעשו לו, איזה צרות עשו להרמב״ם. רבנו חיים בן עטר, כשהגיע לירושלים, לפני 250 שנה, עשה אספה. ראה שיש פה קראים, מה עושים איתם? בעיר העתיקה, היה כנסת של קראים, עד היום הם שומרים את זה מוזיאון, הממשלה שלנו. אז בא רבי חיים בן עטר לעשות אספה, וכנס את הכנסת של רבי חיים בן עטר, כנסת הרמב״ן. ירד במדרגה, נפל! רבי חיים בן עטר נפל! אז מה אמרו? אולי התחלקה המדרגה לא בסדר, הסוגיה של הנעל שלו לא בסדר, לא. אמר רבי חיים בן עטר, יש סיבה למה נפלתי. אמרו לו, הרב, בסדר, הנה המדרגה לא מתנדנדת. אמר, לא, תוציאו את המדרגה, תעקרו אותה. איך אפשר? זה אבן כבדה. הביאו, אני יודע, הביאו, מה יש להם היום? קונגו, מה קוראים לזה? קומפרסו? קונגו, קונגו. את ביאפרה הביאו. את אוסטרליה, אני יודע מה, הביאו. עקרו את המדרגה, מה נצאו שם? כתבי הרמב״ם, הקראים עם מה שהם, לקחו את כתבי הרמב״ם וקברו תחת המדרגה לבזות את הרמב״ם. ונתנו ששרבי חיים העתר כאילו ידרוך על זה. מהשמיים לא נתנו שהוא ידרוך על זה, אז הוא התחלק מדרגה לפני. אמר, הייתם, הנה הסיבה. וככה היה. אז מה רוצה לומר לכם? היו כבר, אז תבהלו, עם הרמב״ם גם התעסקו. זה אבות אבותיהם של אלה הרשעים. מהרסייך מחריבייך מך יצאו, לא צריך להיבהל. אז לועגים, לועגים על חכם זה, על חכם זה, אל תבהלו. אז מה עשה? החרים אותם. כתוב רבותיי, באותו יום מתו, הם היו 40 וכמה נפשות, מתו 30 וכמה מהם, נשאר פחות במניין. וכל פעם היו מביאים ממצרים עוד יבוא של קראים, כמו שעכשיו מביאים לנו יבוא רפורמים, יבוא של גויים, יבוא של פועלים זרים, מאז ומתמיד. כל פעם שמגיעים קבוצה, מתחלפים, מלאך המוות עושה החלפות, והורג אחרים. אז היה סיבוב, במניין מאותו יום לא היה להם בירושלים. עד אותו יום היה להם מתכנסת גדול עם חזנים וסלצולים, מאותו יום לא היה להם מניין, תראו מה זה. אז מה אומר? זה מינים, אלה צדוקים, אלה כמו אלה. והמסורות ראשי מסביר מלשינים, מי שמלשין על ישראל אצל הגויים, זה נקרא מסורות, כמו אלה, המחשמה, מה שעושים לנו כל הזמן. הולכים להלשין אצל הגויים, אצל האומות, עלינו. והאפיקורסים, רש"י מסביר, המבזה תלמידי חכמים. האפיקורסים מבזה תלמידי חכמים. ושכפרו בתורה שבכתב, ושכפרו בתחיית המתים, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים לדורי דורות. רומן. נסיים בעוד דבר אחד. עוד דבר אחד, הגמרא מסכת מועד קטן כותבת, רב הונא רבה ורב המנונא רבה ורב המנונא נפטרו באותו יום. בבבל שניהם היו. הביאו אותם לארץ ישראל, את הארונות שלהם. את רבה שמו בארון על גמל, ואת רב המנונה בארון על גמל. שניהם. באו, הגיעו למקום פרשת דרכים, צומת. יש זכות קדימה, אז עכשיו יש חוק, מי שבא מצד ימין, יש אומרים ויש נהגו שלא לתת זכות קדימה, אלא לקחת זכות קדימה. והמחמיר תבוא עליו ברכה. ככה הנוהגים, אז הוא, עמדו, הגמלים עמדו. שואל הערבי שמנוהג את הגמל, מה זה הפעם? לא ראיתי גמל עוצר בצומת, אין דבר כזה שגמל יעצור בצומת. אמרו לו, לא, זה לא הגמל, זה החכמים עוצרים. תדעו, אפילו בהמה שנוסעת איזה מישהו, הרמב״ם עליו השלום, השבוע, היום היה פטירתו, הרמב״ם. הרמב״ם שנפטר, נפטר במצרים. כתוב, לפני פטירתו ציווה את תלמידיו, אמר להם, בשעה שהוא ייפטר, אחרי שייפטר, יספידו אותו בבית הכנסת שם במצרים 3 ימים, ככה היה מנהגם. אחרי זה יחצו אותו ויתהרו אותו ויקחו גמל, ינקו את הגמל וישימו אותו בארון על גבי הגמל. והוליכו אותו לארץ ישראל. אמרו לו, ואיפה נעשה קבר? אמר להם, במקום שהגמל יעמוד ולא ירצה לזוז, שם תקברוני. אמר, כשאני אעלה למעלה, אני אדע איפה המקום, ואני כבר אסמן לכם. וכך עשו. הספידו אותו שם, קחו אותו, היה להם קפיצת דרך, באו ממצרים לארץ ישראל ביום אחד. באותו יום שיצאו, באותו ערב הגיעו. לאן הגיעו? בטבריה. בדרך, עוד היה סיפור בדרך, בדרך במדבר סיני שם, איך אפשר, בלי הבדואים, בלי איך קוראים להם, הבני דודים, כעלו, איזה בני דודים, הדודנים האלה. באו, אמרו, מי יודע, היהודים, כמה זהב וכסף יש להם, באו, התנפלו על הארון הזה, וחשבו להזיז אותו. ככל שניסו להתיקו ממקומו, לא הצליחו. אז השתחוו ואמרו, זה איש קדוש, גם הם ליוו אותו. הגיעה טבריה ושמה מעין הגמל הזוז, ליד קברו של רבן יוחנן בן זכאי, זה המקום ידוע בטבריה, קוראים לזה שכונת מימוניה בטבריה. ואז מיד קברו את הרמב״ם שם. זה גם חיה, המעשה הזה בגמרא, מועד קטן, דף כ"ה, הגמרא אומרת, רבה ורם האמונה, זה ארונו וזה ארונו, הגמל לא זז מפה והגמל לא זז. שאלו את הערבי, שואל מה זה? אמרו החכמים, כל אחד מכבד את השני שהוא יעבור לפניו. רבה אומר לרב האמונה בכבוד, האמונה אומר, לא, אני לא עובר, אתה בכבוד. אומר לו, לא, אני לא, אתה בכבוד. הערבי הזה מחשמו, מה עשה שוטה פסיכי, אמר, מה, הכבוד יותר מגיע לרבה ברבונה, אמר שזה, הכבוד יודעים הוא שרבה ברבונה, למה הוא יותר זקן. אז עבר הגמל של רב האמונה סבא, ובאותה שעה כל השיניים שלו נפלו. אמרו, למה אתה מתערב, מה אכפת לך, מי יותר גדול, מי יותר מהשני? כל שיניו נפלו באותה שעה. הגמרא כתבה את זה שאתה מזהר. ולפעמים שני חכמים, תן להם להידיין ביניהם, הם יסתדרו ביניהם. אנחנו לא נתערב. וכאן רואים רבותיי, מעלה של גדולי תורה, מעלה של תורה. שמזכה אותנו, לא רק שנכבד תלמידי חכמים, אלא שכל בנינו וזרע זרענו יהיו תלמידי חכמים.
כל הזכויות שמורות ניתן